טוב, בפעם הקודמת הצגתי הסבר אפשרי לשיטת רש"י, והטענה בעצם הייתה שאדם לא מציל עצמו בממון חברו, לא בגלל חומרת איסור גזל, אלא בגלל שההחלטות לגבי ממון של מישהו אחר, לא יכולות להתקבל על ידי. זה מחוץ לטריטוריה שלגביה יש לי את המנדט לקבל החלטות. ולכן, לא שההחלטה לקחת את הממון שלו כדי להינצל היא לא מוצדקת, היא מוצדקת לגמרי. יהרג ואל יעבור, נדחה בפני, איסור גזל, נדחה בפני פיקוח נפש, כמו כל איסור אחר. אבל כל השיקול הזה הוא שיקול מאוד מוצדק, אבל הוא שיקול שלי. וברגע שהשיקול הוא שיקול שלי, אני לא יכול לעשות שיקולים על ממון של מישהו אחר. לא כי אני לא צודק, אלא כי זה לא המנדט שלי. מי שמקבל החלטות זה רק הוא. כמו שאני לא יכול, אבל זה לא אותו דבר, אני רק מביא דוגמה. כמו שאני, אפילו אם הוא נמצא ב, לא יודע מה, בסכנת נפשות, לא יכול לבוא ולקחת ממני את הכסף כי אני חייב לתת לו צדקה. נכון שאם אני לא נותן לו צדקה, אני לא בסדר. אבל ההחלטה, האם לתת או לא לתת צדקה, היא החלטה שלי. ולכן אני לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת בעצמו, ושוב, לא בגלל שההחלטה לא נכונה, הוא צודק הלכתית, אבל להיות צודק זה לא מספיק, זאת אומרת, ההחלטה צריכה להיות א', החלטה שהיא במנדט שלך לקבל, ב', אחרי שזה המנדט שלך, זאת גם צריכה להיות החלטה צודקת, החלטה נכונה, ואפשר להפיל את ההחלטה שלך בכל אחד משני המישורים האלה, או כי היא לא צודקת, או כי זה לא המנדט שלך לקבל אותה, אתה לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת. כן, זה כמו להבדיל, אבל בטענה כתבתי טור חריף על, על ההתנהלות, כן, של רב חיים קניבסקי סביב הקורונה. והטענה שלי הייתה שם שצריך להבחין בין שתי שאלות שונות, בלתי תלויות למעשה. א', בשאלה אם הוא צדק, אני מדבר בשלב שהוא הורה לפתוח את מוסדות הלימוד. אז א', השאלה אם הוא צדק או לא. דיון אחד, אני חושב שלא, אבל בסדר, אפשר להתווכח על זה. הדיון השני הוא השאלה של המנדט לקבל את ההחלטה. זאת אומרת, בסופו של דבר, עם כל הכבוד, הוא לא נבחר לקבל את ההחלטות על ידי כלל הציבור. אותו ציבור ששר למרותו, שומע בקולו, יכול שבחר אותו, אפשר להתווכח אם זה נקרא בחירה או לא, אבל נגיד שכן. אבל יש לדבר הזה השלכות על כלל הציבור בארץ. כשאתה מפיץ את המחלה הזאת בתוך הציבור החרדי יותר, הדבר הזה גם יוצא החוצה. ברגע שזה יוצא החוצה, אז מי שמשלם את המחיר על ההחלטות שלך זה אני, או אני או כל הציבור כולו. עכשיו פה יש טענה מעבר לשאלה אם אתה צודק, יש פה גם טענה בשאלה אם אתה זה שמוסמך לקבל את ההחלטה, יכול שאתה צודק, אבל אני לא מסרתי לך את ההחלטה, אתה יכול, לא יכול לקבל החלטות עבורי, ולכן לא מספיק לטעון שהוא צדק בקבלת ההחלטה. זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, גם על זה אפשר להתווכח, אבל זאת טענה, אפשר להתווכח עליה. אבל יש טענה שעלה לדעתי, אי אפשר להתווכח בזה שאין לו את המנדט לקבל את ההחלטה הזאת. הוא לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת, הוא לא גורם שנבחר, ולכן, ועוד פעם, לא בגלל מומחיות, בגלל סמכות פורמלית, זאת אומרת, ממשלה, הכנסת, נבחרו כדי לקבל החלטות עבור כלל הציבור. הוא לא נבחר. אז גם אם הוא החכם הכי גדול ומקבל את ההחלטות הכי נכונות, מה שלא נכון בהקשר ההוא לדעתי, אבל גם אם זה היה נכון, יש פה בעיה של המנדט לקבל את ההחלטה, לא רק של נכונות ההחלטה. זה, סתם, נזכרתי פשוט עכשיו, דומה קצת למה שאני טוען פה בשיטת רש"י.
היות שאמרת שאי אפשר להתווכח על זה, אז אני חייב להראות שכן אפשר.
מה, לא שומע?
אני אומר, אני חושב שכן אפשר להתווכח גם על הטענה הזאת של המנדט לקבל החלטה. אני רואה שזה אומנם לא ממין העניין, אבל קשה לי להתאפק.
כן,
כי אוקיי. כל בן אדם, החלטה שלו, יכולה לפגוע גם באנשים אחרים. אז עד כמה שאתה מסכים שלפעמים, אפשר להתווכח גם על זה כמובן, אבל עד כמה שאתה מסכים שלפעמים יש מקרים שיש לאדם לגיטימציה לפעול נגד החוק, לפי שיקול דעתו, כי הוא חושב שהחוק מפלה, שהוא לא הוגן, שהוא רואה את עצמו.
לא, במקום שהוא פוגע באחרים אין לו.
לא, אז כל פעם שאדם פועל נגד החוק הוא פוגע קצת.
לא נכון, לא נכון.
בסדר, אבל השאלה אם אפשר לקבוע באופן גורף שאדם אסור לו לציית, שהוא חייב לציית לחוק בכל מקום שבו, הרי גם כשהוא נפגע מאוד, אסור לו לציית, הוא חייב לציית לחוק בכל מקום שבו יש מישהו שנפגע מזה שהוא לא מציית.
תפיסית, בכל מקום שיש החלטה שיש לה השלכה על הציבור, גם אם זו השלכה של אדם בודד, ובטח אם זו החלטה של ציבור שלם, כמובן תת ציבור שלם, אתה לא יכול לקבל החלטות, בחשבון הציבור, אתה לא מוסמך לזה.
לא, אני לא מדבר על מוסמך כרגע, אין ספק שזה עבירה על החוק.
לא, לא עבירה על החוק, עבירה מוסרית.
זה מה שאני, על זה אני חולק, והטענה שלי היא כזאת, אם אדם יש לו לפעמים לגיטימציה מוסרית לצפצף על החוק, ואני מקווה שעל זה אתה מסכים, גם במקום שזה פוגע באחרים, לא, כן? לא. אם זה ערכי עולמו.
זה אני לא מסכים.
אז, טוב, תמיד לוקחים את הדוגמה הקיצונית של הנאצים, אני לא אוהב את זה, אבל אין מה לעשות, זה מבהיר את הדיון. יכול להיות שאם הנאצי היה מצפצף על החוקים של הרייך...
לא קשור, כי החוקים הם לא חוקים.
מה?
אין לזה קשר, כי החוקים הם לא חוקים.
אה, טוב, בסדר, אז הוא גם יכול לעשות את הפלפול הזה ולהגיד...
לא, לא, אבל בדיוק זה הנקודה, אתה יכול לעשות... הפלפול באופן פורמלי אפשר לעשות אותו תמיד. כל חוק שלא מוצא חן בעיניי, אני יכול להכריז עליו שהוא לא חוק והוא בטל מאליו.
נכון.
יש פה את השכל הישר שאומר שזה לא, זה לא המצב פה.
בסוף הכל קורס לשאלה הזאת, האם זה באמת חוק?
לא, אבל בשאלה הזאת אני לא חושב שיש ויכוח.
לא,
אתה... לא, זאת אין ויכוח, כי הוא לא הופלא, הוא לא קיבל איזשהו יחס מיוחד לרעה לעומת שאר הציבור, הוא חשב שההחלטה מוטט, נגיד.
זה בעיניך, אבל לא, הוא טוען שלא החלטה מוטט, אם זה באמת היה הטעות שלו, אז הוא היה צריך הטענה הזה, כן, אבל הטענה שלו לא הייתה שהיא מוטט, אלא שהיא לא לגיטימית.
זאת אומרת, לא לגיטימית.
מפני שהם לא התחשבו, ולא, זה לא משנה.
ואחרי שהתברר, אגב, אחרי שהתברר, ואחרי שעברו כמה שבועות והתברר שזה בכל זאת כנראה מסוכן, אז זה פתאום כן יהיה לגיטימי?
יכול להיות שהוא עוד... לא משנה כרגע הפרטים,
לא,
מה זה חשוב,
אני, אבל אנחנו נכנסים לפרטים. אני לא מתווכח איתך לטענה שם, אני מראה לך שלא זאת הייתה הטענה שלו. הטענה שלו לא הייתה שההחלטה הזאת היא לא לגיטימית, כי אם זאת הייתה הטענה, הוא לא היה חוזר בו אחרי שבועיים.
הוא לא טען שום דבר, אבל זה לא משנה, אולי...
אבל מה זה משקף, העמדה שלו, לא מה הוא טען.
לא, אז לגמרי, אני חושב שפרשנות לגמרי סבירה על העמדה הזאת, זה הטענה שזה לא...
אז למה הוא חזר בו?
זה גם מה שאנשים...
אני חוזר לשאול, למה הוא חזר בו?
צצו עוד נתונים, והיה נראה שכן מדובר בהחלטה לגיטימית.
צצו עוד נתונים, אז זה אומר שהבעיה לא הייתה לגיטימיות, הבעיה הייתה, אם ההחלטה נכונה או לא בעינם.
יכול להיות שהוא טעה, הוא חשב שהם מפלים אותו, והתברר שלא.
אבל לא מפלים שלא, מי מפלה? סגרו את כל המוסדות, הוא לא טעה בכלום, הוא לא בירר כלום. לא טעה בשום דבר.
עכשיו יש לך ביקורת על הצורה שבה הוא קיבל את ההחלטה.
אבל זה אותו דבר. לא, זה לא ביקורת אחרת, זה אותו דבר.
למה?
שברגע שהסמכות שלך לקבל החלטה, אז אתה יכול גם לא לבדוק. מה הבעיה? ההחלטה שלך, זה הסמכות שלך. יש לך עניין עם מצפונך, כמובן, האם אתה בודק את זה לפני שאתה מקבל את ההחלטה או לא. אבל כל שאתה מקבל החלטות על חשבון אחרים, ואתה לא בודק, זה אומר שאתה לא טוען את הטענה הזאת בכלל.
טוב, אם הטענה הייתה על המתודה, אז אני לגמרי מסכים, אבל...
לא, הטענה על המתודה משקפת את הטענה הזאת.
לא.
אם אתה נוקט בצד, זה כמו, אתה יודע, כמו יגאל עמיר, שאומרים, יש לו דין רודף לרבין מבחינתו, לכן הוא הרג אותו. לכאורה וזה נכון, זאת אומרת, הוא מבחינתו תפס את זה כך. מה הטענה יכולה להיות, וזו באמת שאלה לא פשוטה, מה הטענה יכולה להיות, ועם כל הכבוד, במקום שאתה עושה צעד, שיש לו השלכה להרבה מאוד אנשים אחרים שלא מסכימים איתך, לפחות היית צריך לבדוק את זה כמו שצריך. והטענה הייתה שהוא לא בדק את זה כמו שצריך, ועוד פעם, אני לא מתווכח, אולי כן, אולי לא. זו טענה שהיא מאותו סוג, זו לא טענה אחרת. כי אם אתה לא בודק את זה כמו שצריך, ואתה עושה את זה על חשבון אחרים, זה אומר שאתה לא מבין שיש בעיה לפעול על חשבון אחרים.
לא, לא.
אתה לוקח בחשבון רק את השאלה אם מותר לך או אסור לך לעשות את
ההחלטה. אני לא מסכים, אני חושב שאפילו הוא שוגג בעניין הזה ולא מזיד, הוא בטוח שהוא בדק את זה כמו שצריך. המושגים של האנשים האלה לבדיקה כמו שצריך הם כמו אחרים.
זה באמת בעיה, עם זה קשה להתמודד.
אבל זה ודאי נכון, תדבר איתו ותראה. אני לא חושב שיש מישהו שמתווכח על זה, הוא חושב שהוא בדרך
כלל... לא, לא, אני גם חושב, אני בטוח שהוא לא התכוון סתם להרוג אנשים, אין לי ספק בזה. ברור.
זהו.
אני אומר, העיוולת הזאת שציבור שלם הולך אחרי, הבן אדם עצמו חושב כך, שציבור שלם הולך אחרי בן אדם שאין לו מושג אפילו שצריך לבדוק, זה אבסורד, טוב, אבל זה באמת כבר מכניס אותנו לפינות אחרות.
אבל אני רק אומר שהטענה הזאת של חוסר סמכות היא לא טענה. למה? כי היא רוכבת על זה... לא, כי היא רוכבת, אתה שוב, אתה חוזר לעניין הזה שהמתודה שלו מרמזת על זה.
לא, לא, אני לא חוזר לזה, המתודה מחזקת את הטענה הזאת.
לא, אבל בוא נניח לצורך הדיון שהוא היה בודק היטב.
אז הייתי טוען את הטענה שאין לו סמכות.
אז זה מה שאני אומר, שהטענה הזאת שאין לו סמכות לא עומדת במקרה שהוא בדק.
לא, אז אני לא מסכים איתך.
שהוא בדק והגיע למסקנה שזה מוסר במקרה הזה לצפצף.
לא מסכים איתך. אני טוען שכשבן אדם מקבל החלטות בלי לבדוק, בלי לשמוע את הצעדים האחרים, פירוש הדבר שהוא מניח שההחלטה הזאת מסורה לו, והוא יכול לקבל אותה איך שהוא רוצה. כשבן אדם מקבל החלטות עבור אנשים אחרים, הוא ברור שהוא צריך לבדוק 1,000 מונים.
אבל בהנחה שהוא בדק, היית מקבל את זה?
לא, גם לא, ברור שלא.
אז אני מדבר בהנחה הזאת, למה לא? זה מה שאני לא מבין.
מה זאת אומרת? כי בהנחה הזאת הוא פוגע באחרים. אני בדקתי ויצא לי הפוך. באיזה זכות הוא פוגע בי?
אז אני אומר לך, זה חוזר לזה, לפלפול הזה שאמרת, שהחוקים הם לא חוקים, במקרה כזה שאני רואה אותם כלא...
אבל זה לא נכון, מה זה? אם אתה מתכוון שהוא בדק, וזה כאילו לא הגיוני בעליל, מה שנקרא, פקודה בלתי חוקית בעליל, בסדר, אבל זאת סתם התעממות, זה ודאי לא היה המצב.
זה לא התעממות, במקרה הזה זה מה שהוא חשב, זה מה שחשבו הסובבים.
לתלות ביהודי שלא איתנו מה שהוא חשב, קשה להתמודד עם זה, בן אדם כזה יכול לחשוב כל דבר הזוי עלי אדמות ולהגיד שהוא לשיטתו, צודק, יכול להיות, אין לי דרך לדעת, אני לא...
אבל אתה מאשים אותו, אם אתה לא...
אני מאשים אותו, אני מאשים את... אני לא מאשים אותו, אני מאשים את המערכת. המערכת שהוא עומד בראשה ושהיא הולכת בעקבותיו. המניפולטורים שעושים בו שימושים, כמובן.
אז אני מדבר על המערכת, אלה שעשו בו שימוש, מה הם סברו, מה הם חשבו, העמדה שלהם הייתה שזה חוק לא לגיטימי, הם טעו אולי בהערכת המציאות.
העמדה שלהם לא הייתה שזה חוק לא לגיטימי. לא, העמדה שלהם הייתה שאנחנו לא מסכימים איתו ואנחנו מצפצפים על כולם. זה הכל.
אתה שופט אותם לחומרה לדעת.
לא, אני שופט אותם באופן ריאלי לגמרי.
יש בזה גם קורטון.
כל האנשים האחרים רואים את החוק, כל חוק שאתה לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להכריז עליו שהוא לא לגיטימי ולהפר אותו, אתה רוקנת את זה מתוכן.
לא,
עם הפורמליזם הזה.
לא, 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 יש בזה, הגבול הוא באמת שאלה מאוד רגישה, ואי אפשר לקבוע בזה מסמרות, אבל אי אפשר להגיד שהכל.
אז אני אומר עוד פעם,
אני
אחזור שוב
לכאילו. אבל לבן אדם להגיד לו לא להתפלל מבחינתו, זה היה...
אני אגיד לך שוב פעם את אותה טענה, ברגע שהם הגיעו למסקנה אחרי שבוע, שבועיים, שזה אחרת, פתאום זה כן יהיה לגיטימי. אז זה אומר שלהגיע למשהו שהוא בעליל לא לגיטימי, ואחרי שבועיים פתאום התברר זה כן לגיטימי, לא רק לא לגיטימי, אבל לא בעליל, אלא פתאום זה נהיה לגיטימי, זה אומר שאתה מראש בלבלת את המוח.
לדעתי זה לא מוכיח, כי המציאות פה הייתה הזויה, אבל בסדר.
אוקיי. טוב, זה באמת לא הנושא שלנו, בואו נחזור לענייננו. אז התפיסה הזאת של רש"י, הקשו עליה כבר אחרונים מסוגיה במסכת כתובות. ושם זה קטע מרתק בעיניי, כי זה באמת היה קשה לי שנים. והשנה, כשלמדתי את זה, אז פתאום ראיתי שהסוגיה הזאת בכתובות, היא לא רק שהיא לא קושייה על רש"י, היא ראייה לרש"י. אני מטטף פה את הקובץ, תראו, בסוגיה בכתובות, פשוט לקחתי פה, הדברים האלה לקוחים מאיזה טור שכתבתי פעם על העניין הזה באתר שלי, אז בסוגיה בכתובות כתוב ככה, מדובר שם בעדים שחתומים על השטר, והם עצמם באים ומעידים שהם חתמו שקר, אימו עליהם, ולכן הם חתמו שקר, בעצם לא הייתה הלוואה, הם חתמו שקר. רבי מאיר טוען שהם לא נאמנים, וחכמים אומרים שהם נאמנים. אז הגמרא דנה שם מה הוויכוח, אמר רב חסדא, כסבה רבי מאיר, עדים שאמרו להם חיתמו שקר ואל תהרגו, יהרגו ואל יחתמו שקר. זאת אומרת, רבי מאיר שאומר שהם לא נאמנים, בעצם טוען אין אדם משים עצמו רשע. העדים האלה מעידים על עצמם שהם חתמו תחת איום על השטר, חתימה לשקר, הם שמים את עצמם רשעים, כי הרי אסור לעשות את זה, ואין אדם משים עצמו רשע, לכן לא מקבלים מהם את העדות שהם חתמו שקר תחת איום. זאת תפיסת רבי מאיר, וחכמים כמובן חולקים כנראה על רבי מאיר בנקודה הזאת, והם טוענים שמותר לעשות את זה, מה הם צריכים למסור את נפשם, בשביל לא לחתום שקר על, על השטר הזה, בסופו של דבר מדובר פה בפיקוח נפש, ואיסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש, לכאורה, יש פה מחלוקת תנאים בדיוק בנקודה הזאת. השאלה האם איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש או לא? רבי מאיר אומר שזה לא נדחה, שזאת שיטת רש"י שראינו, וחכמים אומרים שזה נדחה, ולהלכה כמובן קיים עליהם כחכמים. אז לכן קשה על רש"י מהסוגיה שם, איך רש"י אומר להלכה את דעת רבי מאיר שנדחית, אבל זה עוד הרבה יותר קשה. כי הגמרא בהמשך שואלת את זה גופה. רגע, אני מדי פעם פשוט מפסיק את השיתוף, כי אני רוצה לראות אתכם. אני עושה שיתוף, אז אני לא רואה אתכם. אמר לי רבה, השתא, אילו עטו לקמן, לאימלוכי, אמרינה להוזילו חתומו, ולא תתקטלון, תאמר מר, אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש, אלא עבודת כוכבים, גילוי עריות וספיקות דמים בלבד. אשתא דחתמו, אמרינן להו, עמי חתמיתו. אז רבא שואל את, זה היה שם, רב חיסדא, כן, רב חיסדא מסביר את מחלוקת רבי מאיר וחכמים, שהמחלוקת היא בשאלה אם מותר או אסור לחתום תחת איום. אז אומר לו רבא, איך זה יכול להיות? הוא מקשה בעצם על איך שרב חיסדא מסביר את רבי מאיר. רבנן זה בסדר, אבל את רבי מאיר אני לא מבין, אומר רבא. הרי אם הם היו באים לשאול אותנו האם לחתום או לא, מה היינו אומרים להם? תחתמו, ברור, אסור לך, אתם לא צריכים למסור את נפשכם כדי לא לחתום. יש פה גזל כמובן, כי המלווה ישתמש בשטר הזה כדי להוציא כסף שלא מגיע לו. אבל אתם, אצלכם זה פיקוח נפש, פיקוח נפש, דוחי גזל, דוחי איסור גזל. הרי אין שום דבר שעומד לפני פיקוח נפש, אלא עבודת כוכבים, גילוי עריות ושפיכות דמים, ממש קושיית הראשונים על רש"י, נכון? מה אתה רוצה להגיד, רב חיסדא, שלפי רבי מאיר, איסור גזל גם הוא דוחה פיקוח נפש, או לא נדחה בפני פיקוח נפש? הרי יש רק שלוש עבירות חמורות, ממש מה שהרשב"א והראשונים שאלו על רש"י. אז אחרי שאם הם היו שואלים אותנו האם לחתום או לא, היינו אומרים להם כמובן לחתום. אז עכשיו שהם חתמו, מה נגיד להם, למה חתמתם, אתם לא נאמנים לשים את עצמכם רשעים? או במילים אחרות, הרי הם לא רשעים, הם מותר היה להם לחתום. מה הבעיה? עכשיו המצב כבר בכלל אנוש. למה? כי עכשיו מה שיוצא, זה שבעצם, גם לפי רבי מאיר וגם לפי רבנן, גזל נדחה בפני פיקוח נפש. הגמרא לא מוכנה לקבל את התפיסה הזאת, אפילו בדעת רבי מאיר שלא נפסק להלכה. אז קודם שאלתי על רש"י, איך אתה הולך עם שיטת תנא שלא נפסק להלכה, הרי הלכה כחכמים. עכשיו זאת הרבה יותר קשה, אפילו בתנא הזה שלא נפסק להלכה, הגמרא בשום אופן לא מוכנה לקבל תפיסה כזאת. אז איך אתה רש"י אומר תפיסה כזאת להלכה? אוקיי? לכאורה ממש התנגשות חזיתית עם רש"י. ובאמת בראשונים, הראשונים כתבו, התקשו בדעת רב חיסדא. כן, רבא שואל את השאלה ודוחה את רב חיסדא. מה רב חיסדא חשב? איך רב חיסדא? שימו לב, מדובר פה בדעת של אמורה שנדחה, בהסבר דעת תנא שלא נפסק להלכה. ואפילו זה הגמרא והראשונים לא מוכנים לקבל שיכול להיות דבר כזה. זה עוד מחזק עוד יותר את הקושי על רש"י. אז הראשונים שם במקום, מביאים, הרמב"ן למשל כותב, שהדבר הזה, מה שרב חיסדא אומר, זה רק מידת חסידות. אומר, עד כאמר רב חיסדא, כסבר רבי מאיר העדים שאמרו להם וכולי, אחי כאמר, אבל גם דקיימה לאן שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אלא עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, מכל מקום דין ההוא דליקט לו, ולא יחתמו שקר. ומידת חסידותי, ואילו עבד אחי משווי נפשיו כרשיעי. וכסבר רבי מאיר, אפילו בחיי גבנה אין אדם משים עצמו שאינו חסיד. זאת אומרת, מה רב חיסדא בעצם אומר? גם רב חיסדא, רב חיסדא שהוא דעת האמורה שנדחתה, בדעת רבי מאיר שהוא תנא שלא נפסק להלכה, אפילו הוא לא יקבל באמת שיש ירק בעל יעבור על גזל, זה לא יכול להיות. מה הוא אומר? מידת חסידות בכל זאת לא לחתום, כן למסור את הנפש. מידת חסידות, אבל לא חייבים, זה לא עבירה. שיטת רבי מאיר היא שאין אדם משים עצמו לא חסיד. בכלל הזה שאין אדם משים עצמו רשע, נכללות גם עדויות של אדם על עצמו, שהוא נהר באופן שהוא לא מידת חסידות, שזה ממש חידוש מופלג. ואדם לא נאמן בבית דין להעיד על עצמו שהוא לא חסיד, לא רק שהוא רשע. זה ממש עסק מוזר, אבל ככה, זאת הטענה שלו. ורב הקשי עלי, אני ממשיך לקרוא, ורב הקשי עלי, כיוון דקמודי, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש של העבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. ביאתו לקמן, מורינן להו למכתם, כי חתמי מנפשיו, היכי משוות להו רשעים. היכי דנאים, אין אדם משים עצמו רשע. הועיל ויאתו להו, מורינן להו לכתחילה, שיעידו ואל יארגו. כן, רבא טוען כנגד רב חיסדא, אם הם היו באים לשאול אותנו, מה היינו אומרים להם? היינו אומרים לכם, מותר לכם לחתום. רק אולי מידת חסידות שלא תחתמו, אבל מותר לכם לחתום. אז איך זה יכול להיות שעכשיו, אחרי שהם הם, הם באים ואומרים, בסדר, זה מה שעשינו, אנחנו שמים אותם רשעים, ואומרים להם, אין אדם משים עצמו רשע. זאת הטענה של רבא כנגד רב חיסדא. אבל האוחיזדה עצמו באמת סובר שאין אדם משים עצמו לא חסיד. זה למשל דוגמה, עכשיו תראו, זה, 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 זה דוחק כל כך גדול בגמרא ובכלל גם בסברה, להגיד שאין אדם משים עצמו רשע על אמירה שהוא רק שם את עצמו לא חסיד, שחוסר נאמנות בדין, לא מקבלים הדבר, מוציאים המון על פי זה, אוקיי? אז, או לא מוציאים המון על פי זה, תראה, משאירים המון על פי זה, אבל פוסלים שטר. בכל אופן, למה זה ככה? כי בלתי נסבל לקבל תפיסה כזאת שיש יערג ואל, שיש יערג ואל יעבור על איסור גזל. זה לא בא בחשבון. רואים בגמרא ובראשונים וכולם פה, זה הכי, הכי גרוע שיכול להיות נגד רש"י, לא רק שזאת הדעה להלכה, גם בדעת התנא שלא להלכה. וגם בדעת התנא שלא להלכה, בדעת האמורה שנדחתה בדעתו של אותו תנא. גם את זה אנחנו לא מוכנים לקבל. וזה כל כך בלתי אפשרי, שזאת ממש קושיה חזיתית על רש"י. הרמב"ן בהמשך שם מביא, זה ברייתא, הוא אומר ככה, ואי כדאמרי דרב חסדא אמר כסבר רבי מאיר מדינא נמי, יהרגו ואל יחתמו שקר. לפי שנמצא בברייתא חיצונית, שלושה דברים אין עומדים בפני פיקוח נפש, ואילו הן, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. רבי מאיר אומר, אף הגזל, זה כבר מעניין. ורבא אמר, ענן ודאי קיימא לן, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש, אלא שלושה אילו בלבד. אז רבא טוען, הברייתא הזאת היא לאו סמכה. אוקיי, זה לא, זו ברייתא מוסמכת, להלכה אנחנו לא פוסקים כך. אבל יש שיטת תנאים כזאת, יש ברייתא חיצונית כזאת, בשיטת רבי מאיר, ולשיטת רבי מאיר יש ארבע עבירות חמורות, כן, שגם הגזל. אז זאת הטענה שהרמב"ן מביא, אבל הוא עצמו אומר, בלאו מילתאי, כן, הוא לא מקבל את זה. עכשיו, תראו, הגמרא הזאת היא גמרא קשה. קודם כל, זה קשה על רש"י. עכשיו בואו ניכנס רגע למהלך של הגמרא. הגמרא מאוד קשה. המבנה של הגמרא, לא הסברות, המבנה של הגמרא מאוד קשה. הרי מה מציע רב חסדא? רב חסדא טוען שמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא בדיוק בשאלה הזאת, האם יש יערג ואל יעבור על גזל או לא. אז בא רבא וטוען כנגדו, אם הם היו באים לשאול אותנו האם נחתום, היינו ודאי אומרים להם נחתום. אז עכשיו אתה רוצה להגיד שיש, שהם מסיימים את עצמם רשעים? מה, זה מין שאלה מטופשת זאת. הרב מאיר זה גוף מה שהוא אומר, אם היו באים לשאול אותי, הייתי אומר להם לא לחתום. מה, לא הבנתי. הרי רבא, רב חסדא בעצם אומר, שזאת מחלוקת רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר אומר, יש יערג ואל יעבור גם על גזל. והרבנן אומרים שלא, אוקיי? עכשיו בא רבא ואומר, רגע, הרי גם אתה מסכים, כן, הרי זה הסאבטקסט שלו, הרי גם אתה מסכים, שאם הם היו באים לשאול אותנו, האם לחתום או לא, היינו אומרים להם לא לחתום. אז מה אתה אומר את זה? אני רבי מאיר לא מסכים. אני טוען שיש יערג ואל יעבור על גזל. מה זאת אומרת? אז מה אתה רוצה? איזה מין קושייה זאת? יכול להגיד, להסביר שמה שרבא אומר, אבל לא קיים עליין להלכה כרבי מאיר, ואין ירק ועל יבוא על גזל. הבנתי, זה אתה יכול להגיד, אבל הניסוח של הקושייה בגמרא לא מתנסח כך. הניסוח של הקושייה בגמרא הרי מתנסח, הרי אתה רב חסדא וגם רבי מאיר, תסכימו. שאם הם היו באים לשאול אותנו, היינו מורים להם לחתום. מה פתאום? אנחנו לא היינו מסכימים. זה גוף מה שרבי מאיר אומר, אסור להם לחתום.
לכאורה,
לכאורה
אני חושב שמקשה על רב חסדא, הוא לא מקשה על רבי מאיר. הוא אומר שרב חסדא לא יכול להיות שהוא ככה מפרש את רבי מאיר,
למה לא?
לא סובר ככה.
למה לא?
זה מה שרבא חושב.
למה לא יכול להיות? תסביר לי. הרב חסדא אומר לך בדעת רבי מאיר שיש יערג ואל יעבור על גזל. עכשיו בא רבא ואומר, רגע, אבל הרי גם אתה מסכים, שגם רבי מאיר יודע שאם היו באים לשאול אותנו, היינו אומרים להם לחתום. לא נכון, אני לא מסכים.
אולי רבא סובר שיש דרך אחרת לתרץ לדעת רבי מאיר, להסביר אותה.
עוד פעם, רבא יכול לסבור מה שהוא רוצה, אבל אני שואל את הקושייה שלו על רב חסדא. אתה תוקף את רב חסדא. עכשיו, רב חסדא אמר לך את דעתו. אתה יכול לא להסכים איתו, זה בסדר גמור, לגיטימי לגמרי. אבל אתה תוקף את רב חסדא, כשהרב חסדא אמר לך, לדעתי, לפי רבי מאיר, יש יערג ואל יעבור על גזל. איך אתה תוקף אותו? זאת אומרת, הרי גם אתה מסכים, שאם הם היו באים לשאול אותנו, היינו אומרים להם לחתום. לא נכון, אני לא מסכים. מה, איזה מין הנחה מוזרה זאת? אתה מניח את דעתך שלך שבניגוד לרב חיסדא, ולכן אתה דוחה אותו, אל תניח ואל תגיד, אתה יכול להגיד, אני לא מסכים איתך. להלכה אנחנו פוסקים שיש רק שלוש עבירות חמורות. זה בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל הניסוח של השאלה מצביע שהיה פה משהו מוזר. הוא מניח איזושהי הנחה גם על דעת רב חיסדא ורבי מאיר. זאת אומרת, כאילו, לשיטתם גם ברור שמותר לעדים לחתום, למרות שהוא אומר שיש ירק ועל יעבור על גזר.
לא שמותר להם לחתום, אלא שככה היינו אומרים להם לעשות.
כן, ככה היינו אומרים להם.
לא, אבל יש הבדל בין שני הנוסחים.
מה, עם הרמב"ן של עמידת חסידות?
כן, זה הרמב"ן.
לא, זה...
זה הכיוון, אוקיי.
כן. לא, זה לא הכיוון. זה לא אכפת לי, אפילו ככה. עדיין, אתה, מה שלא, איך שלא תסביר את זה, עדיין לא ברור, למה אתה מניח בדברי, אתה מניח בדברי רב מאיר, אתה ההפך מה שהוא אומר לך.
אם אני הולך בכיוון שניסיתי עכשיו להתחיל, אז יכול להיות שהיה ברור לו שגם רב מאיר שסובר שזה עבירה חמורה, הוא לא התכוון עד כדי כך שזה מה שבייזדין יורו לאנשים לעשות. זה כבר מוגזם.
אוקיי.
אם בן אדם מתנהג ככה, זה מה שהוא צריך, באמת. אבל כשהוא יבוא לשאול את הרב, אף אחד לא יגיד לו, תמות ואל תגנוב שקל מהחבר שלך.
אז זה הכיוון של הרמב"ן, הראשון.
כן.
הכיוון הראשון של הרמב"ן באמת אומר, למעשה אם הוא ישאל אותנו נגיד לו שזה מותר, לא רצוי אבל מותר. וכיוון שכך אתה לא יכול להגיד שיש פה את אין אדם משים עצמו רשע.
נכון. זה ההסבר בגמרא, נכון.
זה נכון, אבל ההסבר הזה בגמרא הוא דחוק משתי סיבות.
כן, הוא דחוק.
הוא דחוק מאוד. א', אין אדם משים עצמו רשע על מידת חסידות, אבל מעבר לזה, גם בלשון הגמרא, מה כתוב? אחרי שהם חתמו, אנחנו שואלים אותם למה חתמתם? אנחנו לא שואלים אותם את זה. אנחנו רק פוסלים את עדותם, כי הם משימים עצמם רשעים. בגמרא משתמע שהוויכוח הוא על עצם החתימה. הגמרא שם שואלת, הרי אם היו באים לשאול אותנו, היו אומרים להם, תחתמו. אז אחרי שהם חתמו, אנחנו שואלים אותם למה חתמתם? לא, אנחנו לא שואלים. אנחנו רק לא מאמינים להם, כי הם משימים את עצמם, לא חסידים.
אז פה הרמב"ן יסביר שזה הוכחה, שהגמרא בעצם משתמשת בזה, שאם הם היו באים לשאול אותנו, היינו אומרים להם שזה מותר, הוכחה לזה שהם לא רשעים. כי אנשים
לא, אין לי בעיה, מה עוד פעם? זה מה שאמרת קודם, אני מסכים, זה מה שהרמב"ן מנסה להגיד. אני רק טוען שדברי הרמב"ן דחוקים, כי עדיין בלשון הקושייה זה קשה. כי בלשון הקושייה מה שכתוב, זה שאנחנו אחרי שהם חתמו, אנחנו באים אליכם באים אליהם בטענות למה חתמתם. אנחנו לא באים אליהם בטענות למה חתמתם. אנחנו רק פוסלים את עדותם, כי אין אדם משים עצמו לא חסיד.
נכון, אבל...
משמע שהוויכוח הוא בשאלה אם מותר או אסור לחתום. בלשון הגמרא משמע.
נכון, כי ברור שזה בסוף מגיע לזה. השאלה היא לא אם מותר או אסור, אלא כמה זה רשעות לחתום.
בסדר.
הגמרא משתמשת בזה, נכון, והגמרא משתמשת בזה שאם הם היו שואלים אותנו, היינו אומרים להם לחתום, אז זה לא כזאת...
לא, אבל זה משנה, לא, לפי הרמב"ן אין ויכוח כמה זה רשות לחתום. לפי הרמב"ן אין ויכוח, לפי שניהם זה מידת חסידות. רק רבא, שחולק על רב חיסדא, מה הוא אומר? אבל זאת לא סיבה לפסול את העדות שלהם מדין אין אדם משים עצמו לא חסיד. אין לו ויכוח כמה לא חסידו. זה לא הוויכוח. הוויכוח הוא בשאלה של אין אדם משים עצמו רשע.
אז אולי באמת השאלה הייתה עד כמה זה לא חסידות לחתום.
זה, כל העסק הזה מוזר. אם זה עד כמה זה לא חסידות, אני חוזר לקושייה הראשונית. אז רב מאיר אומר לך שזה מאוד לא חסידי, מה הבעיה? ולכן הוא אומר שזה, הם משימים את עצמם רשעים.
הבינו מסברה שלא ייתכן שזה...
אז מה זה הבנתם מאוד שזה לא מסברה? אבל רב חיסדא זה מה שהוא אמר, אז תחליט, אתה יכול להגיד, הסברה שלך לא נראית לי. אתה לא יכול להניח את ההפך ולהקשות עליי. זה, העסק הזה מוזר.
זה הבינו שזה הנחה שמקובלת על כולם, שלא עד כדי כך מגיע חוסר חסידות, ומכוח זה מקשים שאם הם לא... אוקיי, טוב.
זה גוף מה שרב חיסדא אמר לא קרה. בקיצור, רבא בעצם תוקף את רב חיסדא מתוך הנחה שגם רב חיסדא מסכים, כשבעצם הוא מציג עמדה שהיא חולקת על רב חיסדא. זה כך או כך, בין לפי הרמב"ן, בין לפי הרמב"ן השני, כן, התפיסה שאומרת שיש פה ממש ויכוח על ירק ועל יעבור. נקודה ראשונה, קושייה נוספת, אני רוצה לטעון, הרי מה שאני הסברתי בשיטת רשי, איך יישבתי את שיטת רשי, הרי יקשו עליו הרשב"א ועוד ראשונים, שיש לנו קיימלן שרק שלוש עבירות חמורות נדחות בפני פיקוח נפש. לא מצאנו שגזל נמצא גם הוא ברשימה. מה רשי עונה על זה? אני הסברתי. בגלל שהגזל, העבירה נדחית בפני פיקוח נפש. זה לא חומרת העבירה שבגללה אסור לי לגזול. פשוט אין לי מנדט לקבל את ההחלטה הזאת, למרות שהעבירה נדחתה. עכשיו, אם אני צודק בזה, אני שוב פעם חוזר לגמרא בכתובות. אז הגמרא בכתובות הייתה צריכה, אחרי שרב המקשה על רב חיסדא, רב חיסדא אמר לו, מה אתה רוצה? אתה צודק. רק שלוש עבירות חמורות דוחות פיקוח נפש. גזל לא דוחה. אבל זה פשוט לא המנדט שלו להחליט. אז מה אתה מקשה עליי מזה ששלוש העבירות החמורות, רק הן דוחות את הפיקוח נפש? זה כמובן רק תוספת לקושי על מה שאני מסביר ברשי, זה לא קושי על מהלך הגמרא. מה שאני רוצה לומר זה ככה, תראו. לדעתי הגמרא הזאת היא ראיה נהדרת לרשי. והנקודה היא כזאת. אם תחשבו על הסיטואציה, הרי באים לעדים ואומרים להם, מאיימים עליהם על החיים, ואומרים להם, תחתמו על השטר. אם אנחנו נחתום על השטר, מה יקרה עכשיו? יבוא זה שזייף את השטר, ויוציא כסף מהלווה המדומה, כן, יוציא כסף שלא מגיע לו. מי הגזלן?
לא הם, מי שמוציא את הכסף.
זייפן, נכון? אז זייפן גזלן. מה, העדים הם לא גזלנים. העדים הם לא, אולי לפני עיוור, מסייע, מה שלא יהיה, הרי אין אצלם כסף שלא שייך להם. איך אפשר להגיד שהם גזלנים? הם לא מחזיקים בכסף שלא שייך להם. הם יכול להיות שהם סייעו למישהו במעשה גזלה. אפשר לחשוב איזה בדיוק, איך לנסח בדיוק את האיסור שהם עברו, לא חשוב כרגע, אבל זה לא איסור גזל. ולכן אני טוען שבמצב כזה גם רשי יסכים שמותר לחתום. כל מה שרשי אמר שגזל לא נדחה בפני פיקוח נפש, זה אם אני עצמי הולך וגוזל ממון של מישהו אחר. כאן אני צריך למסור את נפשי כדי לא לגזול. אבל העדים האלה לא גוזלים, הם לא עוברים על איסור גזל. עכשיו, מי אמר את דם הדידך סומך כפי? אתה רוצה שיהרגו אותנו כדי שפלוני לא יגזול אותך? מה אתה רוצה ממני? אני לא גזלתי, אני רק חתמתי לו. במצב כזה יכול להיות, ואפילו סביר נדמה לי, שרשי יאמר, מי שגזלן פה זה המלווה. המלווה צריך למות כדי לא לגזול, אבל המלווה גוזל בין כובח, הוא לא שואל אותה. העדים לא צריכים למות כדי שהשני לא יגזול אותך. אני אשאל אתכם שאלה. למשל, אם מישהו רודף אחריך ומאיים לראות עליך באקדח, אני צריך לזרוק את הגוף שלי בינך לבין האקדח, כדי להגן עליך ולמות במקומך. כמובן, דוגמה קיצונית, אני רק מנסה להביא משל רחוק לעניין. זה בעצם מה שאתה דורש מהם לעשות. אתה דורש מהם למות לא כדי לא לגזול, אלא הם צריכים להיות מגן חוצץ בפני המלווה השקרן או הגזלן הזה, שלא ייקח את הממון של הלווה. בשביל זה אני צריך למות. מילא יארג ואל יעבור על גזל, אכלנו את החידוש הזה של רשי. אבל מאיפה להמציא יארג ואל יעבור על הרצון להגן עליך בפני גזלן אחר? זה לא. על זה אומר רשי, גם רשי יודע שאין יארג ואל יעבור. פה אומרים להם לחתום. עכשיו מהלך הגמרא הוא כזה, תראו איזה יופי המהלך הגמרא הולך. הגמרא הבינה בהתחלה שרב חיסדא טוען שהוויכוח הוא על יארג ואל יעבור על גזל. זה הוויכוח. שואל רבא, אבל הרי אם הם היו באים לשאול אותנו האם לחתום או לא, מה היינו אומרים להם? הרי גם אתה רב חיסדא וגם רבי מאיר בשיטתך, יתסכימו שיגיד להם לחתום. למה? כי הם לא עוברים בזה על איסור גזל כשהם חותמים. אתה צודק, לשיטתך איסור גזל זה יארג ואל יעבור. ורבא כשהוא תוקף את רב חיסדא לא מניח את ההפך, הוא מבין את מה שרב חיסדא אומר. שלפי רב חיסדא יש יארג ואל יעבור על גזל. רק רבא שואל עליו, אבל פה זה הרי לא שייך. כי פה היו באים לשאול אותנו האם לחתום, ברור שהיינו אומרים להם לחתום, זה לא גזל. אז ממילא מה אתה רוצה? אז למה שלא יהיו נאמנים להעיד על עצמם? ובאמת לכן דעת רב חיסדא נדחתה, והגמרא בהמשך אומרת שרב חיסדא התכוון למשהו אחר. אבל המהלך פה הוא מהלך נהדר, כי אז מה יוצא? יוצא פה שלפחות רב חיסדא טוען שיש יארג ואל יעבור על גזל. אגיד לכם יותר מזה. הוויכוח שלו עם חכמים הוא בשאלה האם יארג ואל יעבור על גזל, אולי, לפי רב חיסדא בהתחלה, נאמר גם במצב שאתה רק מסייע לגזול. במצב שאתה הגזלן ממש. ואת זה תוקף רבא. רבא אומר, את זה אני לא מוכן לקבל. לא שהוא לא היה מוכן לקבל יארג ואל יעבור על גזל, להפך. את זה הוא מקבל. רש"י יגיד, בזה גם רבא מסכים, וגם חכמים לא התווכחו על רבי מאיר. זה נכון לכולי עלמא. יש יערק ואל יעבור הגזל, זה ההנחה של הסוגיה. ההנחה של הסוגיה היא שיש יערק ואל יעבור על גזל. כל הדיון בסוגיה פה הוא בשאלה מה קורה בהצלה מפני גזלן. האם גם אז יש יערק ואל יעבור? אז בהתחלה רב חיסדא אולי יחשוב שכן, לפי רבי מאיר ולפי רבנן לא. אבל עוד פעם, בירק ועל יעבור על גזל, ממש גם רבנן מסכימים שירק ועל יעבור, לא יגזול. כל הוויכוח לפי רב חיסדא הוא רק בשאלה מה קורה על הגנה על נגזל מפני גזלן. האם גם שם יש ירק ועל יעבור? הוא אומר לו רבא, אבל זה הרי לא יכול להיות. כי פה הרי אתה לא עובר על איסור גזל, מייל, גם לשיטתך, שיש ירק, לא לשיטתך, גם לשיטתי, כולנו מסכימים. כך רש"י קורא, כן? שיש ירק ועל יעבור על גזל, אבל כאן זה לא גזל, אז למה ירק ועל יעבור? אז לכן, אם היו שואלים אותנו, האם לחתום, הרי גם אתה, רבי מאיר, מסכים שיחתמו, למה? כי הם לא גזלנים. אז אם הם לא גזלנים, אז מה הבעיה? למה הם משימים את עצמם רשעים ולא נאמנים? הם לא גזלנים, הם לא, כן, הם לא גזלנים, הם אלה גם לא רשעים. אבל לגבי גזל ממש, ירק ועל יעבור על גזל, ולזה כולם מסכימים. גם רבא, גם רב חיסדא, גם רבי מאיר וגם רבנן. אז זה בכלל לא מתעורר דיון בסוגיה. להפך, כל הדיון בסוגיה שיש יערק ועל יעבור על, 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 ההנחה היא שיש יערק ועל יעבור על גזל. ולכן כל המחלוקת מוסמת רק בסיטואציה כזו, שמדובר פה באיסור שהוא לא ממש גזל, אלא הגנה על נגזל. זה הכל. ורק שם אנחנו מדברים. מתוך כך אפשר להבין שבגזל ממש יש יערק ועל יעבור. הסוגיה הזאת היא אולי אפילו ראייה, היא אולי אפילו המקור לדברי רש"י. זה מקור, לא צריך מקור, כי פשט הסוגיה בה כונס, אומר את דבריו. אבל הראייה, הסוגיה הזאת היא ראייה מצוינת. כי ככה בעצם קוראים את הסוגיה הכי פשוט. עכשיו נכון, נגיד יותר מזה, גם הראשונים שחולקים על רש"י, יכלו לקרוא כך את הסוגיה. רק לטעון שרבא לא מקבל את החילוק הזה. זאת אומרת, רבא טוען לשיטת רב חיסדא. זאת אומרת, רבא אומר שאין ירק בעל יעבור על גזל. בכלל, גם לא לפי רבי מאיר. רק הוא מבין שרב חיסדא אומר שכן. כמו שהגמרא אומרת בהתחלה, שהוויכוח הוא בשאלה אם יש ירק בעל יעבור על גזל. ועל זה רבא תוקף את רב חיסדא לשיטתו של רב חיסדא. אתה רב חיסדא, אתה אומר לי שיש ירק בעל יעבור על גזל? אני מבין. אבל פה הרי זה לא גזל. גם אתה הרי מודה שאם הם היו באים לשאול אותנו, היינו אומרים להם לחתום. אז אתה חייב להודות שאין פה ירק בעל יעבור, גם אתה צריך להודות. אני כשלעצמי אפילו על גזל ממש מסכים שאין ירק בעל יעבור, אין שפבר שאין ירק בעל יעבור. הקושייה שלי היא עליך לשיטתך, גם לשיטתך שאתה סובר שעל גזל יש ירק בעל יעבור, אבל כאן לא מדובר בגזל. לכן אתה צריך להודות שבסיטואציה הזאת מותר היה להם לחתום. ואז זה בסדר גמור מה שרב התוקף את רב חיסדא לשיטת רב חיסדא, ולא לשיטת עצמו. ואני אומר שיכול להיות שגם ראשונים שחולקים על רש"י, יכולים לקרוא את הגמרא הזאת כפשוטה, כמו שאני קראתי קודם. הוויכוח ביניהם הוא רק בשאלה, מה סוברים רבנן ומה סובר רבא, בדעת רבי מאיר. רבא, בדעת רבי מאיר, סובר, רב חיסדא, בדעת רבי מאיר, סובר, שאפילו על הגנה מגזלה, יש ירק ועל יעבור, את זה רבא לא מקבל. מה קורה לגבי גזל ממש? רש"י יגיד גזל ממש ירק ועל יעבור גם לפי רבא גם לפי רבנן. שאר הראשונים יגידו מה פתאום, זה ויכוח על גזל ממש גם. רבא לא מקבל שעל גזל יש ירק ועל יעבור. אבל רב חיסדא שמקבל שכן, גם הוא צריך להודות שזה רק בגזל ממש, אבל לא בהגנה על נגזל. ככה הם יקראו את הסוגיה. אבל לפחות בדעת רב חיסדא, בשיטת רבי מאיר, זה ודאי הפשט, ובקושיית רבא לשיטתו, זה ודאי הפשט. ממילא, אם זה הפשט בגמרא בדעת רב חיסדא, אין שום סיבה להגיד שרבא חולק. כי הרי הדיון פה בסוגיה, פושי מחלוקת לא מפשינה. הדיון פה בסוגיה הוא לא מדבר על ירק ועל יעבור על גזל. הוא מדבר על השאלה, האם בהנחה שיש ירק ועל יעבור על גזל, האם אומרים את זה גם בסיטואציה שאתה רק לא מגן על נגזל? זה כל הוויכוח. איפה מצאנו שיש ויכוח על עצם ירק ועל יעבור על גזל? זה לא כתוב פה. ולכן אומר רש"י, מסקנה מתבקשת, אני אומר, בלי כרגע להיכנס לקושי הסברה, אבל כשאני קורא את הגמרא כפשוטה, בלי המטענים שאנחנו סוחבים איתנו לגבי הסברה, אם אני קורא את הגמרא כפשוטה, הגמרא הזאת היא ראיה לרש"י. לא רק שהיא לא קושיה, היא ראיה לרש"י. טוב, בגלל שיש סברה קשה להגיד שאדם צריך למות כדי לא לגזול, אני מוכן לשמוע ראשונים שיקראו את הגמרא כמו רש"י, אבל יגידו שבדעת רבה, גם על גזל אין ירק בעל יבור, על גזל ממש. רק הוא תוקף את רב חיסדא לשיטתו. אבל רש"י יגיד, הפוש המחלוקת, לא מפשינה. הוויכוח בין רבה לבין רב חיסדא הוא רק בשאלה, האם יש ירק בעל יבור על הגנה על נגזל. משמע שלגבי גזל ממש, כולם מסכימים שיש ירק בעל יבור.
אוקיי? משהו אחד שחסר לי בפשט הזה.
שומע אותך חלש מאוד.
אוקיי. עכשיו שומעים יותר טוב?
כן.
אני צועק. מה שלא מובן עכשיו זה למה הגמרא... רק רגע.
עוד פעם?
שתי דברים. אחד, למה הגמרא שואלת שאם הם היו שואלים אותנו, אז היינו אומרים להם זה. לפי מה שאתה אומר, השאלה צריכה להיות אחרת, הרי אין כאן גזל.
זה מה ששואלים. הרי אין כאן גזל, אז אם הם היו שואלים אותנו, היינו אומרים להם, תחתמו. הרי אין כאן גזל.
בסדר, זה דרך קצת עקיפה לשאול את השאלה הזאת, אבל
למה? אין פה עבירת גזל, אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים להם לחתום.
בסדר, זה שאם היו שואלים אותנו זה תוצאה לזה שאין כאן גזל.
זו רק צורה להגיד את זה, אני לא רואה בעיה בזה.
טוב, אבל מה שיותר מטריד אותי זה שאם אין כאן באמת שום דבר של גזל, אז זה לא צריך להיות איזה סוג של דבר שהוא נתון לבחירה של העדים.
עוד פעם חלש.
צריך להיות שאסור להם. אם אין כאן שום דבר שקשור לאיסור גזל, צריך להיות שאסור להם לחתום. אסור להם למסור את הנפש על זה.
הם חייבים לחתום, לא שאסור להם לחתום. הם חייבים לחתום.
אדרבה. לא, הפוך, אם הם חותמים, הם לא מתים. שהם חייבים לחתום, בדיוק.
נכון. זה מה שהוא אומר, אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים לכם חתמו.
לא, אבל אוקיי, זה לא כל כך משמע בגמרא, זה נראה כאילו זה עדיין בחירה שלהם.
אם מישהו רוצה למסור את נפשו בשביל לא לגזול, אולי יש רשות לעשות את זה, לא יודע.
זה מחלוקת תוספות ורמב"ם. זה בתנאי שיש כאן גזל, אבל לשיטתך אי אפשר להגיד את זה.
אז מה, מחלוקת תוספות ורמב"ם בשאר העבירות, האם מותר לבן אדם למסור את נפשו למרות שהוא לא חייב? הרמב"ם אומר שלא, אבל תוספות אומרים שכן.
אבל אין כאן גזל, על מה הוא ימסור?
יש כאן לפני עיוור.
לפני עיוור פה, זה לא לפני עיוור, כי...
אביזרה הוא דגזל, או לפני עיוור, או מה שאתה רוצה, כן?
לא, רגע, פרה, לפני עיוור אני לא בטוח שיש פה.
למה לא?
לא יודע, כי...
מה זאת אומרת, אתה מסייע למישהו אחר לגזול.
אני לא מסייע, הוא גוזל
באמצע... לא, הוא לא יכול לגזול בלי שאתה תחתום.
זה השאלה, מי אמר...
לא יכול, בלי השטר הוא לא יוציא את הכסף. חייב בשביל מה הוא עושה את זה.
הוא היה מכוון אקדח לבן אדם הבא בתור.
לא משנה, זה כבר מכניס אותנו לשאלות של מסייע ולפני, והאם זה נקרא טרייב רדן ארה, אם יש מישהו אחר שיעשה את העבירה במקומך.
אתה אומר רוקים תשע, אולי מדובר באופן כזה שזה טרייב רדן ארה, ואז זה לפני עיוור, כאילו.
טוב, זה אני חושב, טוב, זה לגבי הסוגיה הזאת, בוא נצא לחמש דקות, ונמשיך אחר כך. טוב, אני רוצה עכשיו לעבור להיבט נוסף של העניין הזה, וזה סתירה לכאורה שקיימת ברמב״ם, בהקשר הזה של מציל עצמו בממון חברו, זה פותח פתח לעוד עוד כמה דברים. הרמב״ם, בהלכה האחרונה של הלכות חובל ומזיק, בפרק ח' הלכת אתוו, ספינה שחישבה להישבר מכובד המסוי, ועמד אחד מהן, והקל ממסע, והשליך בים, פטור, שהמסע שבה, כמו רודף אחריהם להורגם, ומצווה רבה עשה, שהשליך והושיעם. כן, יש ספינה שעומדת להישבר, יש המסע כבד, ובא אחד הנוסעים וזורק חלק מהמסע לים. הוא פטור מלשלם על המסע שהוא זרק לים, שהוא הזיק. למה? כי המסע הוא כמו רודף אחר, הוא מאיים להטביע אותם, ולכן הוא עשה מצווה רבה והוא פטור מלשלם. אתם מבינים שבעצם מה שהוא עשה, הוא הציל עצמו בממון חברו, והוא פטור מלשלם. עכשיו זה מעניין, כי לפי איזה שיטה זה מסתדר? לפי שיטת רש"י, אסור לך, אתה צריך למות ולא להזיק לחברך. לפי שיטת שאר הראשונים, אז אתה מותר לך לעשות את זה, אבל אתה צריך לשלם. אז הרמב״ם פה לא הולך לפי אף שיטה. מותר לך לעשות את זה ואתה פטור. הרייבד פה במקום משיג, אמר אברהם, רואים כאן, אין כאן לא מלח ולא תבלין, שאין כאן דין רודף כלל, ואין זה דומה למעשה דחמרה בפרק הגוזל, ודין זה שהטיל לים, אף על פי שהטיל משל איש אחד, מחשבין על כולם לפי מסעם, כדאית בגמרא. ויש גמרא בבבא קמא, שבגמרא רואים שאם אתה מטיל מסע לים במצב כזה, מתחלקים בעלות. זאת אומרת, אתה יכול להטיל מסע של אדם אחד, אבל חלק מהאנשים האחרים יצטרכו לפצות אותו לפי ערך היחסי, כן, לפי מסעם, כל אחד, לפי פרופורציית המסע שיש לו על הספינה, ככה הוא צריך לשלם. אז הרמב״ם פה, א' הוא נגד גמרא, וב' אין כאן לא מלח ולא תבלין, כי זה לא דין רודף, זה מציל עצמו בממון חברו, הוא מציל עצמו בממון חברו, באופן עקרוני צריך לשלם, ונכון שאתה לא צריך לשלם לו הכל, כי גם הוא עצמו היה צריך לתרום משהו כדי להציל אותם מהתביעה, אלא מחלקים את זה לפי המסע שיש לכל אחד על הספינה. אבל זה, לענייננו, זה בעצם אומר, מותר לך לעשות את זה, אבל אתה צריך לשלם, כך אומר הרייבד. אז הרייבד מתאים לשיטת הראשונים נגד רש"י. אבל הרמב״ם זאת בכלל שיטה שלישית, שאומרת, אתה יכול לעשות את זה, ואתה לא צריך אפילו לשלם. וגם זה נגד גמרא, כך שואל הרייבד. אז הנושא כלים פה כבר מצביעים על זה, שהרמב״ם עצמו מביא את הגמרא הזאת. הוא מביא את זה, שם זה היה בסוף הלכות חובל ומזיק. פה זה הלכות גזלה ועבדה, פרק י' ב' הלכה י' ד'. כתוב ככה. ספינה שהייתה מהלכת בים, ועמד עליה נחשול לטבעה, והקלו ממסע, הם זרקו אותו לים, מחשבין לפי מסעוי, ואין מחשבין לפי ממון. כן, לא שהעשיר משלם הרבה והעני משלם מעט, אלא כל אחד משלם בפרופורציה לכמות המסע שהיה לו על הספינה. ואז יש לנו מנהג הספנים, זאת אומרת, אם יש מנהג אחר, אז עושים אחר. אז פה מופיעה ההלכה שהרייבד מצטט מהגמרא, זאת אומרת, הרמב״ם עצמו מביא את ההלכה הזאת. אז אם כך, זה לא סתירה מהגמרא לרמב״ם, זה סתירה בתוך הרמב״ם. יש שתי הלכות שסותרות, במקום אחד הוא אומר, הוא פטור, במקום אחר הוא אומר, משלם לפי מסעוי, מחלקים לפי מסעוי. מה אתם אומרים?
לא הבנתי, ההלכה הזאת של ספינה, מה הכוונה משלם לפי מסוי? מי משלם?
הבני אדם שהיו על הספינה, או בני אדם שיש להם מסע על הספינה, צריכים לשלם לבעל המסע שנזרק לים, בפרופורציה למסע שיש להם על הספינה.
אז מהסוף של ההלכה הזאת משמע שזה איזשהו, איזה מנהג של נושאים...
לא, להפך, זה בריאת המחדל. אם יש מנהג ספנים, אז הולכים עם המנהג.
לא, נכון, אבל זה שהולכים תמיד לפי המנהג, זה מרמז שתמיד יש איזשהו הסכם...
לא, לא יודע, זה דיני ממונות, אז אם יש מנהג אחר, אז עושים לפי המנהג.
לא, אבל זה כמו הוואטרה של בונים את הכותל באמצע. יש מנהג של ברירת מחדל, אבל העניין הוא שיש כאן הסכם מכללה.
לא בטוח.
כולם מסכימים שבמקרה...
אני לא בטוח בזה בכלל, בטח לא בכל המקומות. חלק מהמקומות לדעתי, מדובר פה בהלכה שהיא ההלכה הנכונה, התאורה, לא של ההסכמית. רק שאם אתה רוצה להסכים, בסדר, אין בעיה, מותר לך לתת מתנות.
לא,
אז זה בעצם ההלכה הצרופה.
אבל במקרה הספציפי הזה, מה אכפת לנו להגיד שזה הכוונה? שבעצם, הרי לא מדובר שמישהו אחד זרק. הכוונה שרב החובל החליט לזרוק
מה. נניח, לא משנה כרגע. כל אחד יכול לזרוק, זה הרי לא משנה.
לא, יכול להיות, למה? יכול להיות ש...
זה הדין. הדין הוא שמותר לזרוק.
זה לפי מה שאתה רוצה להגיד, אבל האפשרות אחרת
להגיד
שיש כאן הסכם, שלבעל, שיש כאן הסכם שזורקים, מי שמוסמך לזה זורק את המסוי, ומי שמשתתף בתשלום עבור המזוי שנזרק, זה כולם לפי היחס. זה איזשהו הסכם.
אז מה, מה, מה אתה מרוויח מזה? לא הבנתי.
שאין כאן סוגיה של להציל לעצמו בממון חברו, כי זה ההסכם. אתה רוצה לעלות על הספינה?
ומה, ומה קורה בהלכות חובל ומזיק?
שם אין שום הסכם.
אז הוויכוח הוא רק אם יש או אין הסכם?
כן.
אז למה זה מופיע בהלכות חובל ומזיק, וזה מופיע בהלכות גזלה ואבדה?
מה זה זה וזה? רק שאני אבין.
הלכה אחת מופיעה בהלכות חובל ומזיק, וההלכה השנייה שקראתי מופיעה בהלכות גזלה ואבדה. אתה בסך הכל אומר, זה שתי הלכות צמודות, אחת מהן מדברת כשיש הסכם, והשנייה מדברת מה הדין כשאין הסכם.
לא, ההלכה של חובל, סליחה, ההלכה של להזיק זה לא קשור להסכמים, כי אם זה לא הסכם, אז זה עניין של נזק.
נו, בסדר.
אני מקווה שאני
מסתכל. אז אם אין הסכם, אז זה ככה, ואם יש הסכם, אז זה ככה.
לא, אם יש הסכם, זה לא קשור להלכות חובל ומזיק, זה קשור
להלכות הסכמים. ברור שלא, כי הסכמתם. אז בהלכות חובל ומזיק, אתה יכול לכתוב שאם יש הסכם, אתה לא מזיק.
נכון, אבל היו צריכים להשמיע מה ההסכם של הברירת מחדל וכולי, יש פה
מה... למה, מה, לא, אם, קודם כל אם אין הסכם, אז אין הסכם של ברירת מחדל, כי אין הסכם. אחרת אין דין כזה של אין הסכם, יש הסכם של ברירת מחדל.
נכון.
אז מה זה אין הסכם?
תמיד יש הסכם, במקרה שלא נהיה.
אז מה זה מצב של אין הסכם?
סתם בן אדם הולך ברחוב.
מה זה ברחוב? ספינה שהולכת בים עם מסע של אנשים.
כן.
בשני המקרים מדובר על זה.
תמיד יש הסכם, לא, אבל אני מדבר על משהו אחר. מתי אין הסכם? אני צריך עכשיו כדור.
אבל הרמב"ם מדבר על מצב של אין הסכם בספינה.
מי אמר?
אתה אמרת.
לא, כי שם הברירת מחדל זה שיש הסכם.
אבל בספינה, בהלכות חובל ומזיק, מדובר על ספינה. בשם כתוב שאתה יכול לזרוק את המסע לים ואתה פטור.
אז מה השאלה? למה זה בהלכות חובל ומזיק? כדי ללמד אותי שזה לא חובל ומזיק.
לא מבין את זה. השאלה היא קודם כל, מה זה המצב שם? יש הסכם, אין הסכם, ברירת מחדל?
ספינה, יש הסכם, ברירת מחדל, ככה.
יפה, אז למה שם הוא מותר לו לזרוק? ההסכם ברירת מחדל זה שמתחלקים לפי מסעוי. זה מה שהרי...
זה מותר לזרוק, זה גם חלק מההסכם.
לא היה, אבל שם כתוב שם מותר לזרוק ואתה פטור.
איפה זה שם?
בהלכות חובל ומזיק כתוב שמותר לך לזרוק את המסע ואתה פטור, מלשלם.
אוקיי, הבנתי. השאלה...
הרייבד מקשה, הרי כתוב בגמרא שצריך להתחלק לפי מסעוי.
כן, אולי... נכון, הבנתי, בסדר. אני טעיתי פה משהו. לא, אבל צריכים להגיד שהרמב״ם שם דיבר באופן, במקרה חריג, שבו ברור שאין הסכם.
אז אין לזה שום טעם. אז תגיד את המצב בלי הסכם, ובכל מקום שיש הסכם, הולכים לפי ההסכם, זה הכל.
לא, בדרך כלל יש ספינת, יש ברירת מחדל, שזה ספינת מסע. אבל סתם, כנראה אונייה שלא מיועדת להטיל
ספינים,
שם יש...
זה לא זה. זה לא זה, וזה גם לא צריך להתחלק בין שתי קבצי הלכות שונים, זה דברים אחרים.
טוב,
בואו אני אגיד לכם, זה דבר פשוט. תסתכלו בלשון הרמב״ם, אז אתם תראו את זה בעצמכם. למרות שהרבה אחרים שהתווכחו איתי לא ראו את זה, אבל הם טעו.
מה שאתה תגיד זה שבמקרה של הספינה שהיא רוצה לטבוע, בעצם אין פה דין של שהוא גוזל על מנת להציל את נפשו, כי הממון הוא כבר בדין שהוא הולך להיאבד.
זה בשני המקרים.
כן, יש שני מקרים, אבל...
אז מה ההבדל? אז מה הסתירה? מה הפשר לסתירה? אתה צודק בזה באופן עקרוני, עוד רגע אני אעיר על זה משהו. קודם כל תראו את הלשונות של הרמב״ם, מה קורה בהלכה י' בהלכות גזלה ואבדה? ספינה שהייתה מהלכת בים, שימו לב, ועמד עליה נחשול לטבעה. למה היא עמדה לטבוע? הייתה שערה בים. למה הוא זרק את המסע? כי הוא רצה להציל את הספינה מהשערה. לא יודע, רצה, המסע כנראה מפריע לה להינצל. אולי היא יכולה לשוט יותר מהר בלי מסע ולהינצל, לא יודע, לצאת מאזור השערה. בכל אופן, המסע לא מאיים עליה לטבע אותה. מה שמאיים להטביע אותה זה השערה. אז זריקת המסע יכולה לעזור לי להינצל. אוקיי? תראו את ההלכה בהלכות חובל ומזיק. ספינה שחישבה להישבר מכובד המסוי. אין נחשול בים. היה יותר מדי מסע על הספינה, וזה מאיים להטביע אותה. על זה אומר הרמב״ם, כאן המסע יש לו דין עודף. למה? כי מי שמאיים עליי להטביע אותי זה המסע. האם בן אדם מאיים עליי עם אקדח, מותר לי להרוג אותו? ואני לא חייב בעונש על זה, נכון? אם מסע מאיים עליי להטביע אותי, אז המסע הוא רודף. אז אם מותר לי להרוג בן אדם שרודף, אסור לי לזרוק מסע רודף לים. ודאי שכן. בהלכות גזלה ועבדה, לא מדובר שהמסע רודף. בהלכות גזלה ועבדה, מי שרודף אחריי זה הנחשול. המסע זה משהו שאני יכול לזרוק אותו כדי להינצל. מה ההבדל בין שתי הסיטואציות? המקרה הראשון זה מקרה של דין רודף. המקרה השני זה מקרה של מציל עצמו בממון חברו. רק המקרה של גזלה ועבדה זה מציל עצמו בממון חברו. ושם באמת פוסק הרמב״ם, מותר לך לזרוק, אבל אתה צריך לשלם, כמו שיטת רוב הראשונים נגד רש"י. זה מציל עצמו בממון חברו. למה? כי הגורם, מה ההבדל? תסתכלו רגע על מצב של רדיפת חיים, לא ממון. האדם מאיים עליי עם אקדח, הוא אומר לי, תראה, או שאתה יורה בפלוני, או שאני יורג אותך. אז הכלל הוא, יארג ועל יעבור, נכון? זאת אומרת, אני צריך למות, אסור לי להרוג את פלוני. מה קורה אם, למה? כי מי אמר דדם עדידך סומך תפי? זאת אומרת, אדם שלי לא יותר אדום מאדם של פלוני. מה קורה אם ראובן רודף אחרי שמעון להרוג אותו? אני לוי, אני עומד בצד. ברור שמצווה עליי להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון. למה? מה דמו יותר אדום מדמו של שמעון? של ראובן. שמה?
שבדין רודף, מותר לך לרוג את הרודף.
למה? מה, איפה נעלם המי אימר דדם עדידך סומך תפי?
הוא בא לרצוח משהו, הוא בא לעבור עבירה של... הוא בא להרוג.
הסברה הפשוטה היא, שאם אתה זה שגורם למשוואה, אתה זה שמעמיד פה משוואה, או החיים של שמעון או החיים שלי, אז ניקח את החיים שלך, אתה יצרת את המשוואה, אל תיצור את המשוואה, אז לא תאלץ אותנו לקבל החלטות. אבל במקרה הראשון, של מציל עצמו בנפש חברו, הרי הפלוני המסכן ההוא שמאיימים עליי כדי שאני ארוג אותו, הוא לא יצר את המשוואה, מה אתה רוצה ממנו? סתם אני רוצה להרוג אותו כדי להינצל. מה, אדם שלא פחות אדום מאדם שלי? רק כאן קיימת הסברה של מי אמר דדם עדידך סומך תפי. במקום שבו מדובר בגורם לא מעורב, הוא לא מאיים עליי. אלא מה? אני יכול להרוג אותו וכדי להינצל. יכול, אז זה לא נקרא שהוא עודף. אני סתם, אני הורג אותו כדי להינצל. לוקח מישהו שלא קשור לעניין, הוא לא עודף. אסור לי להרוג אותו כדי להציל את עצמי. כי דמי לא יותר אדום מדמו. אבל אם מישהו מאיים עליי עם אקדח, ודאי שמותר לי להרוג אותו. למה? כי הוא זה שיצר את המשוואה. הוא זה שיצר את הסיטואציה שאני צריך להחליט האם זה אני או הוא. אז מה אתה אומר לי? רצחת וגם ירשת. אתה יוצא את המשוואה, ואז אתה אומר לי, רגע, מי אמר שהדם שלך יותר אדום מהדם שלי? מה פתאום אתה הורג אותי? תן לי להרוג אותך. כן, זה. מבינים את האבסורד שבטענה? עכשיו, זה נכון גם למישהו אחר, לא רק אם הוא מאיים עליי עצמי, זה אותו דבר. אם יצרת את המשוואה, אתה זה שצריך לשלם כדי לפתור את הפלונטר. אוקיי? ההבדל בין שני המצבים האלה הוא בדיוק בנקודה, האם אתה הגורם שיוצר את האיום, או שאתה גורם לא מעורב, רק שפגיעה בך יכולה להציל אותי. אתם מבינים שזה בדיוק ההבדל בין שתי ההלכות ברמב״ם? במקרה של הלכות חובל ומזיק, אז הרמב״ם אומר לי, כשהמסע הזה מאיים להטביע אותי, אז המסע הזה יש לו דין רודף. הוא הגורם שמאיים עליי. אם הגורם הזה מאיים עליי, מותר לי אפילו להרוג אותו אם הוא היה בן אדם. אז ודאי שמותר לי כמסע לזרוק אותו לים. הרי הוא הגורם שמאיים עליי, יש עליי דין רודף, מותר לי להרוג אותו, לחסל אותו. במקרה השני, מי שמאיים עליי זה הנחשול, מה אתה רוצה מהמסע? המסע הוא גורם לא מעורב. אתה רוצה לזרוק אותו לים כדי להינצל, אז אתה לוקח גורם, מי אמר זה דם עדידך סומק תפי, עכשיו כאן זה דם מול ממון, אז לכן שיטת הרמב״ם להבדיל מרשי, זה שהדם שלך יותר אדום מהדם שלו, כי אתה, אצלך זה חיים, ואצלו זה רק רכוש. בסדר, אבל לפחות תשלם. כיוון שאת הרכוש שלך לא יותר אדום מהרכוש שלו. לכן זה, זה יישוב של הסתירה ברמב״ם, זה ברור שזה ככה. ולכן לא כך זה כמו מה שהרייבת מקשה לרמב״ם. הרמב״ם עצמו מביא את ההלכה של הגמרא שמחלקים לפי מסעות. רק הרמב״ם טוען שזה רק במקום שבו אתה מציל עצמך בממון חברך. אבל במקום שהממון הוא זה שיוצר עליך את האיום, שם ברור שמותר לך לפגוע בו. אם הסעורים של מישהו היו בוערות והיו מאיימות להציל, לשרוף אותי, מה אסור היה לי לחתוך אותם כדי שהם לא יישרפו ויבעירו אותי? ודאי שכן. הסעורים עצמם הם מאיימות עליי. זה לא לפגוע בממון של מישהו לא מאוהב כדי להציל את החיים שלי. זה לפגוע ברודף עצמו. האם הרודף הוא דומם, לא משנה, אבל בגורם ש, 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 שיוצר את האיום עליי. זה ודאי שמותר.
אבל כשל דין הרמב״ם מתוך הדין עצמו, אתה רוצה לומר שהוא מציל, הוא זורק את הממון כי זה דין רודף עליו, אבל זה לא הממון שיש לו דין רודף, זה כל הממון של כולם. למה הוא לא זרק את ממונו שלו?
לא הבנתי.
זה הרי לא הממון עצמו של פלוני שרודף אחרי, זה לא הממון של רובן שרודף אחרי לוי, זה הממון של כולם, זה הממון של רובן,
לא, לא, לא,
לא רודף את עצמו.
באופן עקרוני,
מאותה צבירה הוא יכל גם לזרוק את רובן,
פה יש מקום לדון, כי יש עוד דברים לדון בהם בהלכה הזאת, כי קודם כל יכול להיות שמדובר שהיה שם ממון רק של בן אדם אחד, או מסע, המסע שמאיים להטביע אותנו היה רק מסע כבד של אדם אחד, אבל עדיין יכול להיות שלכל האנשים האחרים היה מסע יקר באותה מידה, מטבעות זהב שלא שוקלים הרבה אבל הם שווים המון כסף, אז בשביל הגורם שמאיים עליי זה רק המסע של פלוני, ואולי הרמב״ם מדבר על זה? די, בסדר. לא שומע?
זה לא מה שאומר הרמב״ם.
למה? הרמב״ם אומר שהממון הזה רודף אחריו. הרמב״ם לא מזכיר, רק הרייבד מזכיר למה לא מחלקים לפי מסעוי. ברמב״ם לא משמע שיש פה אופציה לחלק לפי מסעוי. אולי באמת אם היה אופציה לחלק לפי מסעוי, אולי גם הוא היה מסכים.
אז שלא יתרק לפי מסעוי, שיזרוק את רובן.
איך יזרוק את רובן?
רובן
אם הממון מאיים עלינו להרוג אותנו, אז אנחנו זורקים את הממון. ברור שיש הבדל בין ממון לבין חיים, אם אתה צריך להחליט אם זה דין רודף, לא במובן שמציל עצמו ממון חברו. שם רש"י אומר אין. אבל במקום שהממון רודף אחריי, זה כמו שמה שאמרתי קודם. אז ברור שהרודף צריך לשלם את המחיר כדי להציל אותי.
אז אתה רוצה, אתה מיישב את הדין של רמב״ם רק במקרה שבו היה ממון אחד שהוא זה שירדף אותנו.
תגיד, אני אומר את זה לצורך הדיון, רק כדי להגיד שאין ראייה לקושייה שלך. מעבר לזה, זה יש לדון. יכול להיות שאפילו במקום שהממונות של כולם רודפים אחרינו, אבל סוף סוף, הרי יש לכל הממונות האלה דין רודף, נכון?
כן.
אז אני זורק את אחד מהם, זרקתי ממון שיש לו דין רודף, למה שאני אשלם? זה לא שיקולי הגינות. ברמת ההגינות אתה צודק, אבל מבחינת ההצדקה הפורמלית, הרי יש לממון הזה דין רודף, כמו לכל הממונות האחרים. עשיתי הגעלה וזרקתי אותו. אז מה, למה צריך שלם? יש לו דין רודף.
אז למה הרמב״ם משבח אותו גם כן? הוא יכול להיות שהוא רשע.
מה זה משבח? הוא לא רשע, והרמב״ם לא משבח אותו. הרמב״ם רק אומר שהוא יפה עשה, במובן הזה שהוא עשה דבר מותר. יש לו דין רודף לממון הזה.
יפה עשה.
לא שבח על צדקות.
זה נראה לי כמו שבח.
לא, זה לא שבח על צדקות. זה הכוונה שהוא עשה דבר מותר. תראו, אני אתן לכם דוגמה, אתה מזכיר לי, יש רבי עקיבא איגר בחידושים שלו לכתובות, מופיע שם קטע בשם רב שלמה איגר, הבן שלו. רב שלמה איגר דן שם בשאלה, הוא מוכיח מאיזושהי סוגיה שם, בדעתי הוא לא הוכחה בכלל. הוא מוכיח מהסוגיה שם, מה קורה כשיש רדיפה הדדית. שני אנשים יוצאים לדוקרה, ועומדים אחד מול השני, שולפים אקדחים. בסדר? כל אחד מהם עודף אחרי השני. עכשיו אני נמצא בצד. האם מותר לי להרוג? את מי להרוג? את שניהם? אחד מהם? איך לבחור את האחד? אז רבי עקיבא איגר רוצה לטעון, רבי שלמה איגר, רוצה לטעון שבמצב של רדיפה הדדית אין דין רודף. אם כל אחד רודף אחרי השני, אין דין רודף, הוא נסה להוכיח את זה מהגמרא בכתובות. מאמר שלי על תאומי סיאם, נדמה לי שהפניתי אתכם אליו, שם אני מביא את זה. אני לא מסכים לראייה שלו מהגמרא בכלל, אבל גם לסברה שלו אני לא מסכים. אני טוען שאם יש רדיפה הדדית, לשניהם יש דין רודף. ולכן מותר לי להרוג את אחד מהם. אתה יכול כמובן לשאול, אוקיי, איך לבחור את מי להרוג? בסדר, אני אעשה הגרלה. אבל השאלה איך לבחור את מי להרוג, היא שאלה אחרת מהשאלה האם זה מוצדק להרוג אחד מהם. מוצדק להרוג אחד מהם כי יש לו דין רודף. נכון, לשניהם יש דין רודף, אז אתה יכול לשאול איך בחרתי דווקא בזה ולא באום. אבל עצם ההריגה שלו היא מוצדקת, כי יש לו דין רודף. אז מה שאני אעשה, אני אעשה הגרלה. למה אמרתי את זה? כי המאמר שכתבתי זה היה מאמר על, על, על הפרדת תאומי סיאם. כן, תאומים, סיפרתי על זה, אני לא זוכר, תאומים שמחוברים, נגיד יש להם לב משותף. והרופאים יודעים שתוך 9 חודשים, או משהו כזה, המקרה הנפוץ שם, במצב כזה, שניהם מתים. עכשיו אפשר לעשות ניתוח הפרדה, להשאיר את הלב אצל אחד מהם, השני כמובן נשאר בלי לב והוא מת. האם מותר לעשות ניתוח הפרדה כזה? כל הפוסקים אומרים שלא. אסור לעשות. אין יותר לרצוח מישהו כדי להציל מישהו אחר. עכשיו אני, כשראיתי את הדבר הזה, אז ממש התקוממתי, היה אגב בחדשות, שמעתי ברדיו, מקרה שהיה בתל השומר, זוג חרדי, שנולדו להם תאומי סיאם, והפוסקים הורו להם לא לעשות ניתוח הפרדה, להשאיר את שניהם למות. שמעתי את זה ברדיו, התפוצצתי. נכנסתי ככה לסוגיה קצת, למדתי את הסוגיה, על זה כתבתי את המאמר בתחומין, המאמר הראשון שלי בתחומין, בתחומין בקרח קפה, ושם טענתי שלא רק שזה מותר, אלא חייבים לעשות ניתוח הפרדה. היה לי איזה ויכוחים ארוכים עם מורדכי אלפרין, המומחה לאתיקה, הרופא הרב, שמומחה לאתיקה, הוא בדק את זה ככה עם כל הפוסקים, הוא לא הסכים בשום אופן לטענות שלי, ובין היתר, אמרתי לו, קודם כל, הרי להשאיר את, אתה משאיר את שניהם למות, זה לא להרוג אחד בשביל להציל את השני, זה להרוג אחד שבין כל כך הוא ימות, כדי להציל את השני, שלפחות הוא לא ימות. אז הוא שואל אותי, ואיך תבחר? ומי יעשה הגללה? אבל יש פה, מה זאת אומרת? הכוונה היא כזו, יש פה הגרלה. אומר לי, לא עושים הגרלה על נפשות. יש בספר חסידים מופיע שלא עושים הגרלה על נפשות. לא, זה, הלכתי לבדוק, קודם כל לא נבעל גם עם ספר חסידים זה מופיע, אבל נגיד שכן. אז הלכתי לספר חסידים וראיתי לא דובים ולא יער. אגב, אחרי זה ראיתי שהרב עובדיה כבר שם לב לזה. יש שני קטעים סותרים בספר חסידים, מקומות שונים לגמרי. במקום אחד, מה?
נדמה לי שאותו מקרה כבר נפסק על ידי הרב משה פיינסטיין.
בפילדלפיה, ב-76. היה מקרה, בפילדלפיה אינקוויירר מתאר את זה, שרב משה פיינסטיין שם באמת דן בעניין הזה, אבל זה סיפור קצת שונה. השאלה אם היה שם, השאלה אם הייתה שם סימטריה ביניהם, זה סיפור אחר. בכל אופן, אבל לענייננו, כן, רב משה פיינסטיין טוען שאסור, באופן עקרוני. גם הוא טוען שאסור. מה שרציתי לומר זה, כשמסתכלים בספר חסידים, רואים את הטענה הבאה. הוא מביא את שני המקרים האלה של הרמב״ם, על הספינה של יונה הנביא. הוא אומר, אסור לעשות הגרלה במקרה של יונה הנביא. ככה הוא אומר, ומשם לומדים הרבה פוסקים, שלא עושים הגרלה על נפשות. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה זאת אומרת, למה, מה הרעיון, מאיפה זה בא הדבר הזה? קודם כל, זה שהאנשים שם עשו הגרלה, זה לא ראיה כמובן לכלום, הם היו גויים, ולך תדע אם הם עשו בסדר או לא בסדר. יש קטע אחר בספר חסידים, שבו כתוב הפוך, שבו כתוב שמותר לעשות הגרלה על נפשות במצב כזה. יש סתירה. אבל כשאתם מסתכלים, אז אתם תראו, ששני הציורים, שני הקטעים האלה בספר חסידים מדברים על שני הציורים שהרמב"ם מדבר. במקום אחד יש נחשול שמאיים להטביע את הספינה. ואז אתה רוצה לעשות הגרלה, לזרוק מישהו לים כדי לשכך את הנחשול. אומר הספר חסידים אסור. במקום אחר, הטענה היא שיש נחשול רק בספינה הזאת, אבל מסביב כל הספינות שטות בשקט ובשלווה. עכשיו אתה רוצה לעשות הגרלה, שם אומר הספר חסידים מותר. מה ההבדל? ההבדל הוא שבמקרה הראשון, אין שום סיבה להניח שההגרלה תפתור את הבעיה. מה פתאום להזדקק למיסטיקה הזאת, שאם אתה זורק מישהו לים, אז תיפסק השערה. השערה עודפת את הספינות, זה שערה מטבעו של עולם.
היא יכולה להטביע את הספינה, וזה שתזרוק אותו לים זה יציל אותך. אז ברור שאסור לעשות הגרלה, ואסור לזרוק אותו לים. אבל במקום שבו אתה רואה שהגזרה יצאה דווקא על הספינה שלך, כי עובדה שהסערה תוקפת רק את הספינה שלך, בכל הסביבה אין סערות. אז פה אתה יכול לעשות את השיקול, טוב, כנראה יש פה מישהו שגזר הדין הזה הוא בגללו. בוא נעשה הגרלה, והגרלה הזאת תגלה לנו מיהו, נזרוק אותו לים וישכח מזה פה. זה אומר, זהו, אומר מותר. אז מה רואים בספר חסידים? קודם כל רואים את ההבדל שראינו ברמב"ם. אבל מעבר לזה, מה רואים בספר חסידים? שהאיסור לעשות הגרלה, זה לא באמת יש איסור לעשות הגרלה. יש איסור לעשות הגרלה במקום שזה לא רלוונטי. במקום שבו אין שום סיבה להניח שהזריקה של מישהו לים באמת תציל אותך. אז מה פתאום לעשות את זה? זה סתם הרצח. אבל במקום שבו זה יכול להציל אותך, הוא אומר לעדיה שמותר וצריך לעשות הגרלה. עכשיו אני אומר, בתאומי סיאם, כן, בתאומי סיאם, אני עושה את ההגרלה, וברור שאחד מהם ינצל. אז ברור שההגרלה הזאת מועילה להצלת חיים. אז אין ספק שמותר לעשות את ההגרלה הזאת. אותו, אגב, אני חוזר לרב שלמה אייגר, רב שלמה אייגר בעודף הדדי, גם שם אותו דבר. אני עושה הגרלה, למה? כי אם אני אשאיר את שניהם, יכול להיות ששניהם יראו בבת אחת, שניהם ימותו. בבת אחת עד כדי הזמן המעוף של הקליה, בסדר? יש סיכוי ששניהם ימותו. אם אני יורה באחד מהם, אז אחד ינצל ואחד ימות. איך אני אבחר את מי, במי לראות? אני אעשה הגרלה. מותר לעשות הגרלה במצב כזה, כי הגרלה במצב כזה יכולה להציל נפש.
ישנו גם מקרה שאף אחד לא ימות.
לא שומע?
יש גם מקרה שאף אחד לא ימות.
לא, זה נכון לכל רודף. כל רודף שרודף אחרי שני להרוג אותו, אולי הוא לא יצליח. בסדר, זה, אנחנו מניחים, מדובר בסיטואציה שדי ברור שיפגעו, זה לא הנקודה. שאלה רק מי יורה ראשון, בסדר? נצייר את זה לצורך הדיון שלנו. אז הנקודה היא ש, קודם כל רואים פה את ההבחנה הזאת שאמרתי ברמב"ם, רואים את זה באמת גם לגבי הגרלות בנפשות, ובית רואים פה באמת את העניין הזה ש... יכול להיות מצב שיש עליה, אני חוזר לשאלה של דוד, כן? דוד אמר, מה קורה אם יש עוד מסעים על הספינה, ולא דווקא אחד מהם רודף אחרינו, כולם רודפים אחרינו. אתה מבין עכשיו שלאור מה שאמרתי כאן, בהחלט יכול להיות שאני אעשה הגרלה, אני אחליט את אחד מהם ואותו אני אזרוק. כמובן שאפשר להגיד שההגינות אומרת, בוא ניקח קילו מכל אחד ונזרוק לים. זה יותר שוויוני, או 10% מכל אחד ולזרוק להם, לא משנה כרגע. אבל באופן עקרוני, גם הגרלה זה חלוקה הוגנת. כי כל אחד מקבל סיכוי שווה שהמסע שלו יזרק. זה לא חלוקה של המסע הנזרק, זה חלוקה של הסיכויים. אגב, זה תמיד הרעיון בהגרלה. הרעיון בהגרלה זה לחלק סיכונים. אתה עושה שוויון בסיכונים ולא שוויון בתוצאות. אבל זה אותו דבר, זה אותו רעיון. אוקיי? כן, בסדר, מסכים להצעה שלך, דוד, זה גם נכון. טוב, בכל אופן, אני אעצור כאן, אפשר עוד להמשיך הרבה, אני אעצור כאן, אני רק רוצה לסיים בכמה דקות שנותרו, לשמוע מכם, אם יש לכם איזשהן הערות, סיכומים, הצעות, ביקורות, לא יודע מה. כל מה שיש לכם להעיר על הלימוד שלנו השנה, בסמסטר, כל אחד לפי הזמן שהוא היה.
טוב, אני למדתי רק הסמסטר. טוב, כידוע, היה מאוד 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 קשה דרך הזום. היה מאוד 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 מענה בשבוע שבו הגעתי לבית המדרש. אומנם זה היה בחברות יותר מאשר בקבוצה, אבל כן, ובסדר, בעזרת השם נסיים עם הזום בקרוב. סך הכל הלימוד היה מאוד מאוד מענה.
מה קשה בזום בעצם? קשה להחזיק ראש לאורך זמן?
אין את המוטיב שמחזיק אותך, הרי בקורסים, באוניברסיטה, איך אתה מבחן סוף. פה בזום, בהתחשבות הסובבת מדרש, מאוד קל להגיד, נו בוא נבדוק מה מישהו שלח וזה, צריך הרבה יותר משמע את עצמי.
אוקיי.
זה מה שקשה.
עוד הערות או...
ובכיתה יש לך, אין לך אפשרות פשוט.
כן.
זה מחויב מציאות.
אוקיי. עוד הערות, עוד... הצעות, לא יודע, כל מה שיש לכם.
אני דווקא חושב ההפך, שלימודים הבלעדיים היו הרבה יותר נוח, ולדעתי לא פגעו בלימודים, בלימודים שלי. ב הקורס הזה ספציפי, אני קצת יותר רוצה, הייתי רוצה שזה יהיה קצת יותר, אבל רק קצת לפי סדר המסכת.
אוקיי. בהתחלה עבדנו לפי הסדר, זה רק בסוף עשיתי איזו סדרה כזאת של, של פיקוח נפש או של הצלת נפשו בממון חברו. אבל בסמסטר עבדנו לפי הסדר. שני הסמסטרים.
כן, אבל זה, זה לסדרה בסוף ש... או הייתי רוצה שזה... את הסדרה בסוף הופעתי, רק... הרבה שזה יכול להיכנס לפי סדר
ה... לא, זה מופיע בהמשך הפרק, זה לפי הסדר לא היינו מגיעים לשם, אבל בסדר, אוקיי, אני שומע. עוד מישהו?
כן, אני הייתי גם סמסטר קודם באותו קורס. כן, היה מאוד מעניין גם סמסטר קודם, גם הסמסטר. אין לי הרבה מה להוסיף בגדול. מבחינתי השיעורים הועברו בצורה מעניינת ו... טובה. זה גם לא כל כך משנה מבחינתי, כאילו אם לא עבדנו לפי הסדר כל הזמן.
והזום? איך הזום?
כן, קצת קשה ללמוד דרך הזום, אבל בסדר, נראה לי אנחנו מסתדרים.
אוקיי.
אבל שלא תצא בטעם רב, אני אהבתי את הקורס.
לא, כל בסדר, אין שום בעיה, לא טעם רב ולא... אגב, מותר גם לא לאהוב, זה גם בסדר, אין שום טעם רע, אני רוצה לשמוע באמת הערות, זה לא...
אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות, אני למדתי הרבה בקורס הזה, ויש לי רקע בתלמוד, שנים רבות בישיבות, וגם אחר כך, ובכל זאת למדתי הרבה מאוד. זה דבר אחד. למה שהעלו פה, לגבי השאלה אם על סדר המסכת או עניינים, אני חושב שהעניין שהלימוד לפי עניינים הוא יותר מתאים לצורה שבה, למה שמלמדים בקורס ספציפית, אבל מה שאני חושב זה שאולי היה כדאי להדגיש בסילבוס שזאת צורת הלימוד, וגם אני חושב, אני לא לגמרי יודע כי אני קצת מתקדם ויש לי רקע, אבל אני חושב שכדאי להדגיש שהקורס הזה מיועד למתקדמים ובעלי רקע מוקדם. אני לא יודע אם זה מופיע או לא מופיע. אני מנחש, אני לא יודע, אבל אני מנחש שמי שמגיע עם מעט מאוד רקע יהיה קשה לו להחזיק ראש בכמות של ה...
נדמה לי שהגדרנו את הקורס כנושאים בפרק הכונס, אני חושב, אני לא זוכר
כבר. לא, אז אם ככה זה מצוין, אבל רק לגבי העניין הזה שצריך להיות מודגש מאוד בסילבוס, שזה מיועד לדעתי לאנשים שיש להם... רקע בלימוד ישיבתי, אפילו רקע נרחב הייתי אומר. קשה לי לראות איך בן אדם בלי ניסיון יכול, אולי אנשים כמו דוד, שיש להם יכולת מופלאה לרדת לעומקם של נושאים בזמן קצר, אבל...
אוקיי. אני רוצה לענות שאין לי רקע מוקדם, וכאילו...
אז זהו, אז אני אומר, בדיוק, אתה זה לא ראייה כנראה. אבל יש אנשים שאני חושב שהרבה עשויים להגיע לקורס ולהתאכזב, כי הניחוש שלי, אני לא יודע, צריכים לשאול באמת אנשים
okay.
שבאמת אין להם ניסיון. אני לא רואה את עצמי איך הייתי מסוגל להקל את החומר הזה, לולי שהייתי מכיר כבר די הרבה ממנו.
טוב. אריה, אתה עוד איתנו? מה אתה אומר? יש לך מה להעיר? אוקיי. טוב, בכל אופן, המייל שלי עדיין קיים, או טלפון, או מה שאתם רוצים, כל הערה, הצעה, כל מה שיש לכם להגיד, בשמחה. אז אמנם בשנה הבאה אני בשבתון, באלול אני עוד אמור להיות אבל. אז בכל מקרה, או עכשיו, בקיץ, או מתי שאתם רוצים, הם כמובן מוזמנים לפנות, בשמחה. טוב, שיהיה כל טוב, להתראות, הצלחה בבחינות למי שיש.
תודה רבה.
להתראות.